שבוע טוב, חודש טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון. תחשבו טוב שעה תמימה שאנחנו משתדלים להקדיש אותה לשיח בתדר חיובי, בתדר שיכול לעורר בנו מחשבות טובות. אנחנו תמיד שמחים לארח כאלה שבעשייתם ובבחירותיהם הם יכולים לעורר בנו השראה. תמיד תמיד יש לנו מקום חם בלב למי שעושים למען האחרים. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, איציק אהרון אחראי על השידור, וגיא רביב עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו ממש שמחים ומתרגשים לפתוח את התוכנית בשיח עם הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת ההסדר באותניאל, היסטוריון ואף שקול לאלחנן זכרו לברכה, ותת אלוף במילואים יאיר כהן, לשעבר מפקד יחידה 8200. ערב טוב לכם, הרב בני קלמנזון ותת אלוף יאיר כהן, ותודה רבה שאתם איתנו.
ערב טוב דודית, ערב טוב בני.
שלום יהודית, מה שלומך יאיר?
תודה, תודה בני.
אז בתחילת אוגוסט בגליל העליון, שככה חוזר אט אט, משתקם ומתחזק הופפולי, מתקיים פסטיבל לא בשמיים, שבמסגרתו יש שיח מרתק על הרבה מאוד נושאים, ואתם הולכים לקיים שיח על איך נכנסים לחדר אחד, שונים, אבל עדיין עסוקים בשאלה חשובה, מהותית, איך מצליחים לחיות כאן ביחד. ונדמה לי שבמיוחד בשנה וחצי האחרונה, אנחנו אפופים בהרבה מאוד רטוריקות נשגבות, ביחד ננצח, הכל ביחד, אחדות לפני הכל, אבל יש הרבה מאוד שיח על הסיסמאות ופחות מדי, על מה זה אומר לכל אחד מאיתנו. אז אני אשמח לשמוע על חשיבותה של האחדות, נדמה לי שלא צריך להפליג במילים, אבל איך עושים אותה, לדעתכם אנחנו ממש נשמח לשמוע.
רגע, עכשיו יהיה רגע של שתיקה שבו נכבד אחד את השני בלדה.
בני, אתה פותח, בני.
למה אני פותח?
The floor is yours.
טוב,
אתם יודעים, רק הפתיחה הזאת מרחיבה את ליבי, ואם אתם יושבים כאן אז הייתם רואים איזה חיוך נסוך על פניי. זה שבתרבות הזאת שיש שתיקה ואומרים בכבוד לאחר, זה וואו, כמה התגעגענו לזה.
אולי אנחנו קצת עצלנים, אני יודע, אבל אני חושב שהפחד שלי לקראת הדיון עם יאיר הוא לא כל כך על ניצוצות שיעופו, כמו שאני מפחד שכשנדבר בצורה אמיתית, בצורה שבאמת מצביעה על הדברים הקרובים שבינינו ועל האופן שבו נתמודד עם הדברים שבהם אין זהות, אני מפחד שאם לא נרביץ כותרות בקיצר, אם אני לא הולך להשמיץ אותך חזק יעל, ואתה לא הולך לקסח לי את הצורה, נשמם שם את האנשים למוות. אז מה?
חס וחלילה בני.
אני סבורה שההפך הוא הנכון, אני מרגישה שיש איזה כמיהה לממלכתיות ולהקשבה ולחברות, ואני מקווה שאני לא יחידה, אבל ככה אני חשה.
שותף לתפילה, שותף לכמיהה, ואני חושב שיש לנו בעיה במדינה, הייתי קורא לזה גם עם כיתוב מזויף. אמרת שאני מתחיל יאיר, אז אני קצת אתחיל, בסדר?
בוודאי.
אני חושב שאנשים שיש להם זהות, גם אם היא שונה, גם אם היא מגוונת, הם לא צריכים לקסח אחד את השני כדי להגיד אני קיים או אני שונה. כי תמיד בין אנשים שונים יהיו הבדלים. הכיתוב בדרך כלל הוא תולדה של זהות חלקית, זהות שטחית, שבו איך אני מגדיר את עצמי, אני אסביר למה יאיר דפוק, ובגלל זה שיאיר דפוק, בחילה אני קצת מתעלל בך, בגלל זה שיאיר דפוק, לכן אני שווה, כי כל קיומי וזהותי מותנה בביטול הזהות של השני. ובדרך כלל שאנשים יש להם זהות מעמיקה, הם מגלים קודם כל שהשורשים של בני אדם הם נמצאים תמיד קרובים אחד לשני, ולא צריך לקסח, לא צריך לבטא אקשן, לזהם את השיח בשביל לעשות אותו יסודי.
אז אם אני ככה בהקשבה פעילה מנסה רגע לזקק את מה שאתה אומר, אז אתה אומר שבמקום שבו מצליחים לראות את המציאות המורכבת, הסיכוי שאפשר להידבר ולא להיצמד לקצוות הוא הרבה יותר טוב. מה אתה חושב על זה, יאיר?
אני אגיד לך, יהודית, בהסתכלות סטריאוטיפית, ואנחנו בעולם סטריאוטיפי, בני ואני מייצגים לכאורה שני כתבים שנובעים גם מנקודת המוצא של גידולנו וחינוכנו, והן גם במה שבחרנו לעסוק בו בבגרותנו. אני גדלתי במעוז הסוציאליסטי, החילוני, הקיבוצי, ובני שגדל בעיר בחינוך הדתי הציוני, אני שמיקוד עיסוקיי, כמוך יהודית, היה בצבא 8200, אחרי זה בהייטק העסקי גם כיום, והרב בהוראה בחינוך, הקמת ישיבה ועותניאל. שנינו גרים ביהודה ושומרון, אני גר באלפי מנשה עשרות שנים כבר, אבל לפחות בחלק מהסיבות, אולי לא כמו כל הסיבות של בני. ולמרות, בניגוד למה שעשוי להצטייר מהביוגרפיות השונות, וכבר כמובן גם שוחחנו, אני לא סבור שבמישור האישי, ביני ובין הרב ובני, יש מחלוקת בנוגע למרבית הנושאים, בוודאי הערכיים. אבל אני לא חושב שזה המצב בקרב הציבורים, שכל אחד מאיתנו משתייך אליהם, וגם אולי במידה מסוימת מייצג אותם, ואולי גם משפיע עליהם. והמחלוקת שכפי שהיא מתנהלת, וגם בני אמר על זה, היא רחוקה מלהיות לשם שמיים, למרות הכותרת של הפסטיבל. אני מסתכל ברמה יותר עמוקה. אז שוב ושוב במהלך החיים שלי נוכחתי לדעת כמה צדק הרמב״ם באמירה שלו שבין כל הדברים הגרועים, הבורות או ההיעדר בשפתו היא הגרועה מכולן. חלקי פסיפס החברה הישראלית שבה אנחנו חיים, חיים בורים אלו לאלו. נקודה. העמדה הנחרצת שאנחנו מגבשים אלו על אלו מתבססת על בורות. נקודה, אפשר להוסיף סימן קריאה. לא השבטיות הריבלינית היא הבעיה, אלא הבורות היא הבעיה. יש לזה סיבה אובייקטיבית, היא נובעת מהמגבלת נסיבות החיים, אנחנו חיים, אני לא נסעתי לאותניאל, לא כי לא רציתי, אבל לא נסעתי לאותניאל, ולא יצא לי להתפוגש עם האנשים שם, וגם כל אחד מאיתנו חי במיליה מונוליטי של הסביבה שלנו. והקושי האובייקטיבי הזה, כאן אני אומר דברים קשים, מתודלק במכוון, ומועמק במכוון, עקב בוטות וגסות השיח הפוליטי, עקב הרדידות והמגמתיות של התקשורת, והייתי אומר גם חרפת הרשתות החברתיות. אני אתן דוגמה אחת כדי לא להאריך. הקיבוץ שגדלתי בו נושק לכפר הרועה. פרט לשלט בצומת מעולם כף רגלנו לא דרכה שם, והם לא דרכו אצלנו. אני עשיתי לאחרונה ניסיון מטעם הספרייה הלאומית, אני שם דירקטור, להנצחה משותפת לרב קוק ולאבא קובנר, אבא קובנר היה איש הקיבוץ, דמות מאוד משמעותית, גם דיברתי עליו כמובן עם בני, ולא זכה להתלהבות בלשון המעטה, לא אצל אלו ולא אצל אלו, וכאן אני אגיד את משפט המפתח ואעביר לבני את הדברים שאולי אחרי זה אני ארחיב בהם. את ההתעלמות ההדדית, שוב פעם בסימבוליות שבני על החורש הגיבוץ שלי לכפר הרואה, ארוכת השנים, החליפה כיום מסתמה עזה, מסתמה עזה, כשכל צד סבור שהצד השני מחריב את הבית השלישי. ואני יכול לתת עוד דוגמאות, וכמובן גם קשורות לרב בני קלמטון. אני חושב שהבורות מצד אחד, וכל מה שקורה מסביב, מעמיד אותנו בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, ואת השאלה מה עושים כדי לפתור את זה.
אני מסכימה לגמרי שבורות, בערות, רדידות ואיזה הקצנה פופוליסטית ומזויפת, הם כל חטאת. ועכשיו זה לוקח לשאלה, שמה לדעתכם, מה הייתם רוצים להשאיר בחדר במסגרת השיח בפסטיבל, שאנשים יאמצו על מנת שנוכל להתגבר על כל המוקשים האלה, שאין ספק שהם מוקשים ענקיים בדרך לאותה אחדות אמיתית ומשמעותית?
שוב פעם אני אעיר...
כן, זה אתה, הרב, בבקשה. כן.
בסדר. כן, האמת שבכל הציבורים שומעים הרבה על תמיכה באחדות. כאשר המסר הוא, תקשיב שנייה, אני מת לייצר איתך אחדות. תשנה את א', תשנה את ב', תשנה את ג', תהיה כמוני ונהיה מאוחדים לגמרי בלב שלם. כלומר, מטשטשים את המושג אחדות עם המושג אחידות. ומחבר שכנראה אני יהודי ויעיר יהודי, אז אני מעריך שלא נהיה אחידים אף פעם. גם אם never say never, זה כנראה לא מה שיקרה. אני כן רוצה לנסות לייצר חברה עם תרבות של מחלוקת. מחלוקת זה חלק מהמורשת היהודית, ומחלוקת זה דבר מאוד נפלא. כאשר מביאים דעות שונות ומנהלים מסביבם שיח, כל הצדדים יוצאים מדויקים יותר, מעמיקים יותר, גם לשומע הדברים כרגע יותר ברורים ויותר מדויקים. יש לא רק הבדל, אלא יש למעשה היפוך בין המושג מחלוקת למושג כיתוב. מחלוקת זה דיון, מחלוקת זה דיון לגופו של עניין, וכיתוב זה לא דיון. כיתוב זה ההפך הגמור מדיון, וההפך הגמור ממחלוקת לגופו של עניין. כיתוב זה מחלוקת אולי
לשם המחלוקת,
לגופו של אדם.
כן.
מחלוקת זה לא דיון, זה פסילה, ופסילה זה ההפך הגמור מדיון. מחלוקת יכולה להיות מבורות, כיתוב יכול להיות מבורות. מחלוקת היא לא תהיה על בסיס בורות, היא תהיה על בסיס עיון מעמיק בתזות שמציגים שני הצדדים, ומחלוקת יכולה לנבוא, אני מתבלבל בעצמי, כיתוב יהיה בין שני צדדים שחרדים אחד מהשני. החרדה היא כמובן בגלל הבורות.
ברור. ויאיר, מה אתה חושב? מה פרקטית? אנחנו צריכים לשנות גם בתרבות, ואולי גם בהתנהגות האישית של כל אחד מאיתנו, בדלת המותיו.
א', אני מצטרף לדברים שבני אומר, אני מנסה להסתכל ברמה ככה יותר רחבה על המציאות שלנו. ובמציאות שבה אנחנו חיים, נעים שני צירים מקבילים, שלא נפגשים זה עם זה. יש הציר א', שהוא הציר המנהיגותי, פוליטי, ממשלתי, ומנגד לא ציר, שאני קורא לו ציר האליטה במובן הרחב, של אלו שנושאים את האלונקה במובן הרחב. בנסיבות הנוכחיות, וכמו שאני רואה בטווח הנראה לעין, לציר א', אותו ציר מנהיגותי, פוליטי, ממשלתי, גם אם יוחלפו בו השחקנים, וראוי שיוחלפו. לא נגענו בשבעה באוקטובר, יהודית, שזה אירוע ענק
לגמרי.
לבני, אבל הוא גם אירוע ענק עבורי ב-8200, כמי שכל חייו, זו הייתה המשימה העיקרית שלו, והיא קרסה לו לנגד העיניים, או לא משנה אם זה קרסה למחליפיי. אבל אני אומר, אם אני לא חוזר לשני הצירים שנעים, אני חושב שציר א' ימשיך בהכללה בדפוס המנהיגותי המוכר, שלא רק רחוק מבשורת הגאולה, מילים גדולות, אלא ספק גם עם נורמה בסיסית, למרות שצריך לקוות שיותר טוב. אני כנראה שפסימיות זה לא תוכנית העבודה, אני חושב באמת, ומהבחינה הזאת היא גם הדיאלוג ביני לבין בני, אגב, שהוא התחיל לפני הפסטיבל, וגם הפסטיבל הוא חלק מזה. אני חושב שרק היכולת של אותו ציר בית, אני קורא לו אליטה, כי אליטה זה אלה שנושאים את האלונקה של מדינת ישראל, במובן הרחב ביותר שלה, לא רק מי שיש לו IP 800, אלא רק היכולת של אותו ציר ליצור שינוי עמוק ומשמעותי תלויה, עד כמה מרכבי האליטה השונים והמשוסעים והבורים אלו לאלו כיום, התגשתי שוב בורים, יגלו שבעצם על הדברים המהותיים הם בעצם מסכימים. מסכימים, אני מצטרף לבני, מחלוקת זה בלב ליבה של היהדות, זאת לא הבעיה. אבל איך המדינה רוצה להתנהל? מי המנהיגים שאנחנו רוצים במדינה? מה הערכים המשותפים שלנו במדינה? כן? רק אם הציר הזה יתאחד ויגיע לאיזשהו הבנה מאוחדת, אנחנו נוכל ליצור שינוי עמוק, כיוון שזה הציר שצריך לבוא לציר א' למנהיגות ולהגיד, טופ, אנחנו לא מוכנים לחיות בצורה כזאת או בהתנהלות כזאת, כפי שהדברים האלה מובלים, ולא חשוב כרגע מי בשלטון. אני רוצה לתת יהודית עוד דוגמה אחת, בכל זאת של
הבן. זה יהיה לסיכום, אז בבקשה.
לסיכום, ככה, הבן שלי שרת ביחידת אגוז, 50% דתיים, 50% חילונים. אצלם באופן הטבעי ביותר התקיימה ראות הרוח האלתרמנית, אותו שיר ידוע של חניה, ואני, כל מומחי אלתרמן מסבירים, ראות הרוח הזאת היא לא רק חברות לחברות קרבית, אלא ראות רוח רוחנית, ראות רוח של רעיונות משותפים ואחדות גורל. ואת מה שאנחנו רואים במקומות האלה צריך להעביר הלאה, וזה ייצור את השינוי הגדול.
ועל זה נאמר בבניין ירושלים ננוחם, וזה המקום להזכיר ולספר על הפסטיבל לא בשמיים שמתקיים בין החמישה לשבעה באוגוסט בגליל העליון, שהשיח שלכם הוא אחד מיני עשרות של רבי שיח מרתקים, ואני רוצה לאחל לכם בהצלחה, ואני רוצה לאחל שהקולות האלה ימשיכו להדהד וישמעו לפחות כמו הקולות המכתבים שהם רועמים מאוד, ואני בטוחה שאתם תמצאו הרבה מאוד לבבות כמהים ופתוחים לשיח הזה. הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת ההסדר באותניאל, היסטוריון, ואב שקול לבנו אלחנן, וצריך לומר שגם אב למי שקיבל פרס על הבחירה שלו ללכת בשבעה באוקטובר ולעזור לאחים, ותת אלוף במילואים יאיר כהן לשעבר מפקד יחידה 8200, נעמתם לי מאוד, תודה רבה.
תודה יהודי, תודה בני.
תודה יאיר, ונצטרך גם לעניין, לשכנע את הציבור שמה, שזה המהלך שכדאי לעשות.
תודה, ושיהיה לנו שבוע מבורך.
תודה וכל טוב, כל טוב.
ועכשיו אנחנו כמעט באותו עניין, אבל מזווית אחרת. אנחנו היום בית באב, וחודש אב הוא חודש מאוד משמעותי במסורת היהודית, ואנחנו מבקשים לדבר עם הרבה תמר אלעד אפלבאום מבית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן, והמדרשה באורנים. ערב טוב לך, רבה תמר אלעד אפלבאום.
ערב טוב לך יהודית וערב טוב לכולם. אני מקווה שתרשי לי רק לפתוח ולומר כמה התרגשתי. אני מקווה שזה בסדר לשתף.
ברור.
ממש בנו של הרב בני, אלחנן, היה חבר מאוד מאוד טוב של אחי שנפל לפני כמעט 24 שנים. וכל שנה נהגנו ממש להתברך בנוכחות שלו, בתמיכה שלו. מי היה מאמין שנהיה בימים כאלה שאנחנו מתגעגעים לאלחנן, אבל הדמות שלו, כמו הדמות של נדב, מלווה אותנו ותלווה אותנו לעד, היא אינסופית ומלאה בהשראה, והיא דמות שנמצאת בנצח. מקווה שזה בסדר לפתוח.
זה לגמרי בסדר, ומשיח אחר שהיה לנו, זה בדיוק הבחירה להיות גחלילית.
בדיוק, בדיוק זה. נכון, זה דברים קטנים. זאת היכולת שלנו לעשות מעשים קטנים ששומרים על משפחה אחת.
כן, ואנחנו כמעט באותו עניין, מגיעים לחודש אב, אז חודש אב, מהי באמת המשמעות העמוקה של כל מה שקורה אותנו בחודש אב, מתשעת הימים, תשעה באב, עד ט"ו באב, וכל הדברים המשמעותיים שמוזכרים ומוזכרים בהקשר של החודש הזה, ונדמה לי שבתקופה שבה אנחנו נמצאים, זה מקבל משמעות כפולה ומכופלת.
נכון. תראי, זה מעניין, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיה ידוע כסנגורם של ישראל, הוא אמר שבעצם כל חשבון הנפש לקראת הימים הנוראים, לקראת חגי תשרי, מתחיל בתשעה באב, ועובר דרך ט"ו באב. ואז הוא הסתכל על המילה אב והתבונן בה, ולכאורה סנגורם של ישראל אומר לנו רק דברים טובים עלינו. אבל כמו הורה טוב הוא מתבונן, ומבקש להראות לנו אותנו, שנהיה מסוגלים להתבונן בעצמנו. הוא אמר שהאלף של האב, זה המקום של הארור, זה המקום שבו אנחנו בעצם מפרקים את עצמנו, ואנחנו שוברים את החומות של עצמנו, ופוערים סדקים בחברה שאנחנו, בערבות שנדרשת מאיתנו, שבעצם בגלל החיסרון שלה, אנחנו גלינו מארצנו כדי לעבור שיעור גדול ולחזור ולתקן. אז הוא אומר שבית זה מלשון ברוך, זה מלשון ברכה. והחודש לכאורה מחולק לשניים, הוא מעביר אותנו דרך הצער, דרך האיכה של הארור הזה, של האחריות לתקן, שהיא על כל אחד מאיתנו, אני אחראית, ועל כולנו ביחד, אנחנו אחראיות ואחראים, אבל גם להיות מסוגלים להסתכל על זה באופן בונה, מתוך אחריות שמאמינה בתשובה. כאילו באנו לכאן בשיבת ציון, ועשינו מעשה היסטורי עצום, אבל שיבת ציון שבגוף לא מספיקה. יש עכשיו תשובה, תשובת ציון שנדרשת. דרך אגב, מי שאמר את זה מאוד מאוד יפה בעיניי, הרבה שנים לפני זה היה אחד מחכמי אשכנז, מחכמי צרפת במאה ה-13, קראו לו רבי יצחק מקורביל. הוא אמר שאם תסתכלי על המילים איכה ישבה בגד העיר, ממש הפתיחה של מגילת איכה, אז תראי א' איכה, י' ישבה, ודד ואת העיר, ותקבלי איבה. וזה בעצם מה שצריך לתקן, להפוך את האיבה לאהבה. אבל מה שעוד יותר מדהים זה שהמגילה לא פותחת במילה איבה. היא לא מוכנה לתקוע אותנו בתוך המחלה, בתוך המלכודת. היא אומרת לנו, לא, 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 איך? עכשיו תשאלו את עצמכם איך כל יום אתן הופכות איבה לאהבה. ואני רוצה לומר שאני מרגישה שזה נמצא בכל משפחה. אני באה משפחה שיש בה חרדים וחילונים, ויש בה אשכנזים וספרדים, ויש בה סוגים שונים מאוד של אנשים והשקפות וקולות ואורחות חיים, והדבר הכי גדול שהסבים והסבתות שלנו נתנו לנו, זה לסרב, לסרב להיות באיבה, ולהתעקש ולהתאמן להיות באהבה, ולעשות את הדבר הזה בדיוק על ציר האיכה, האייק, האיך עושים. השאלה של היהודים זה לא האם, השאלה של היהודים זה לא to be or not to be. זאת לא השאלה שלנו. השאלה שלנו זה איך להיות. איך אנחנו נהיה. זאת גם השאלה של הקדוש ברוך הוא, אייקה. איך מתנהלים בעולם הזה? מה זה התו תקן של להיות בן אדם? ואנחנו עושות חשבון נפש על להיות בן אדם.
ואם הייתי שואלת אותך, מהי השורה התחתונה של חשבון הנפש של להיות בני אדם בהקשר של התקופה הכל כך משמעותית של העם שלנו, אז מה היית אומרת?
קודם כל, תודה. זאת שאלת השאלות. איזה ערך אנחנו מניחות במרכז החיים שלנו, בלב שלנו, שיוליך אותנו בתוך תקופה כזאת. אם תשאלי אותי, אני מרגישה שהערך הזה תמון במגילת איכה עצמה. ממש בפרק השלישי, שם נאמר חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, הרחמים. הרחמים זה ערך מרכזי. מתוך הרחמים אנחנו מבינים לעומק את האחריות שלנו לכל יחיד, את האחריות שלנו לקדושת החיים, את האחריות שלנו להשיב את כל אחינו החטופים, את האחריות שלנו שישובו אלינו בשלום ולשלום כל הלוחמים שלנו הגיבורים, וגם את האחריות שלנו להיות עם שהוא כל כולו הגנה. לא רק צבא הגנה, עם שהוא הגנה. והוא מגן על כל ילד בעזה, ומגן על כל אח דרוזי. אנחנו מופקדים על ידי הקדוש ברוך הוא, בארץ הקודש, כדי להיות עם של גבורה, של רחמים. ואני ממש מאמינה בנו ובוטחת בנו, שהעם הגיבור שלנו, אחרי הדברים הקשים שהוא עבר, והמלחמה שהוא נאלץ לצאת אליה, והגבורה שהוא היה חייב לאחוז בה, המגן דוד הזה שאנחנו יצאנו להגן על כל העולם, על כל האנושות, עכשיו התפקיד שלנו זה להגן ברחמים, ולשמור על הרחמים, ולעשות את זה באיך, באייקה, לנו, לעצמנו, לעם ולחברה, וגם לאזור וגם לעולם. אנחנו נהיה מגיני החיים, הקדושה, הגבורה והרחמים.
הרבה תמר אלעד אפלבאום, הלוואי והתקיים בנו הסירוב לאיבה, ההתעקשות לאהבה, ומידת הרחמים שתשכון בנו בצורה עמוקה ויסודית. תודה רבה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לנו חודש מבורך עם בשורות טובות. אמן, אמן, אמן.
אמן, בעזרת השם. תודה לך, תודה לכולם.
ועכשיו, אנחנו עם לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהיזכר באירועים ובאנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עת שערה אותם, עוד שהם בחרו לעשות, חי נושם, מהדהד. ואנחנו מבקשים לדבר היום על אלפרד דרייפוס, שיהודי צרפתי ששימש קצין בצבא צרפת, ופלל באשמת בגידה, על רקע אנטישמי, אחרי מאבק מאוד עיקש וזוכה, ואין ספק שהסיפור שלו הוא אבן דרך מהותית בסיפור של העם שלנו, ואנחנו מבקשים לדבר עליו ועל הסיפור הזה עם דוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ערב טוב לך דוקטור נבון, ותודה רבה שאתה איתן.
ערב טוב.
אז פרשת דרייפוס, נזכיר את כל קורותיה לפני שנדבר על השלכותיה, ונדמה לי שבימים אלו לדבר על ההשלכות זה רלוונטי יותר מתמיד.
כן, אז כידוע היא, זה פרשה שקצין יהודי צרפתי בשם אלפרד דרייפוס מואשם על בגידה לטובת הצרה הגרמנית. צריך להבין שזה מספר שנים בלבד לאחר התפוצה הצבאית של צרפת מול גרמניה, למרות שגרמניה עדיין לא הייתה קיימת, מול פרוסיה שבעצם השתמשה במלחמה נגד צרפת ב-1870 כדי לאחד את כל המדינות הדוברות גרמנית תחת אימפריה בהובלת פרוסיה, וצרפת מושפלת מנסה כל הזמן למקום נגד גרמניה, למצוא אשמים, ויש גם כמובן ברקע אנטישמיות בצרפת באותה תקופה, שדרך אגב בא גם מן הימין הקיצוני וגם מן השמאל הקיצוני. זאת אומרת, השמאל רואה ביהודים בוגדים שבעצם משרתים את האינטרס של הקפיטל האנגלוסקסי הבינלאומי, ובעצם מתנפלים על דרייפוס כקורבן, בעצם כדי להשים אותו על כל הצרות של צרפת.
ובטקס משפיל במיוחד ב-1896, או ב-1895, מתי זה היה, הם תולשים את דרגותיו,
נכון, תושים ב-1896 באמת, וגם שוברים את החרב שלו מול הקהל, בעצם בבניין של המרכזי של הצבא הצרפתי בפריז, ובזמן ההשפלה הציבורית הזאת נשמעות גם קריאות בקהל מוות ליהודים. וזה בהחלט דבר שקורה במה שהייתה אז ביבשת האירופאית, המדינה הליברלית מתקדמת ביותר, הנאורה כביכול ביותר באירופה, ודווקא שם נשמעות הקריאות האלו.
ואז יש את אמיל זולה שיוצא במכתב פתוח של אני מאשים, שגם זה היה מאוד משמעותי באותה תקופה.
נכון, אז אמיל זולה באמת אפשר היום להגדיר אותו כחסיד אומות עולם, הוא לא יהודי בכלל, הוא סופר צרפתי מאוד מפורסם, מאוד אהוד באותה תקופה, וכאשר הוא לומד את כל העובדות, הוא מבין בעצם שמדובר בפבריקציה של המדינה ושל הצבא, של שקר לאומי, והוא רואה את חובתו כאינטלקטואל, כסופר, פשוט לחשוף את האמת לציבור מבלי לפחד מן ההשלכות, ובסופו של דבר הוא באמת נאלץ לעזוב את המדינה ולהתגורר בלונדון במשך כמה שנים, כי בעצם הוא חושף לציבור שבעצם הייתה כאן, בעצם היה כאן שקר מטעם המדינה והצבא, הוא אומר בשם הערכים של הרפובליקה הצרפתית, עלינו לתת עדיפות לאמת מאשר לאינטרס הלאומי.
וב-1906 שמו מתוהר סופית.
נכון, אחרי שנים של קמפיין, של מאבק, דרך אגב צריך להבין שהפרשה הזאת קוראת את החברה הצרפתית לגזרים. זה הופך באמת לנושא מרכזי בכל השיחות הפומביות והפרטיות, בכל אירוע חברתי. זאת אומרת, אנשים מגדירים את עצמם באותה תקופה, האם הם בעד דרייפוס או נגד.
וואו.
אי אפשר ללכת לשום אירוע ציבורי, לשום אירוע פרטי, מבלי שאנשים יתחילו להריב על הנושא הזה. זה באמת נושא שקורע את החברה הצרפתית מבפנים, וגם חושף את הקחיים בתוך החברה הצרפתית, בין קתולים שמרנים שנאמנים לצבא, לבין אינטלקטואלים ושמאל ליברלי שנותן עדיפות לאמת ולזכויות אדם. והפרשה הזאת באמת חושפת את השסע בתוך החברה הצרפתית, וממש ממש המדינה, כל החברה מתנהלת בכל השנים האלו סביב הנושא הספציפי הזה.
ואם הייתי שואלת אותך, מה היו ההשלכות הרחבות של אותה פרשה שכמו שאתה אומר נמשכה למעלה מעשור? קראתי באיזשהו מקום שזה אחד הדברים שחוללו את המפנה אצל בנימין זאב הרצל, אבל כנראה לא רק. אז מה היית אומר?
תראי, הפרשה הזאת בעצם, מדוע הרצל, שהיה כזכור הכתב של העיתון האוסטרי נויה פריי פרסה בפריז, מדוע בעצם הוא מאוד מזועזע מהסיפור הזה? משום שהרצל כיהודי נקרא לו מערבי, למרות שהוא היה מווינה, ווינה זה די נחשב
כן,
חלק מעולם המערבי, והוא יהודי מתבולל מערבי. הוא מאוד אימין בעסקה הלא כתובה של ההשכלה ושל המהפכה הצרפתית. דהיינו שהיהודים יכולים להתקבל כאזרחים שווים בתוך החברה המערבית, אם הם יבטחו על המחכיב או הממד הלאומי של הזהות שלהם, וישמרו רק על הממד הדתי. זו הייתה בעצם אחד הדרישות של המהפכה הצרפתית, כן, וגם של נפוליאון בונפרט, כדי להעניק אזרחות ליהודים. והיהודים בלב רירה ענו בעסקה הלא כתובה הזאת. ופרשת דרייפוס בעצם חושפת לעולם, ובמיוחד להרצל, שבעצם הרפובליקה הצרפתית כבר לא עומדת בעסקה הזאת. זאת אומרת, אם יהודי כמו אלפרד דרייפוס היה יכול באמת להתבולל בתוך החברה הצרפתית, ובאמת לוותר לגמרי על הממד הלאומי של זהותו, ולהפוך לצופתי, לעבר צופתי וללאומן צופתי אפילו מדת משה, ואם למרות זה ממשיכים להסתכל עליו כנטע זר וכבן אדם ששייך ללאום זר, אז בעצם זה מוביל את הרצל ולא רק את הרצל, מסקנה שהייתה כאן הונאה ענקית. והתשובה של הרצל, המסקנה שלו היא שאוקיי, אז אם אירופה חוזרת ללאומיות ורואה בנו עדיין לאום למרות העסקה לא כתובה של בונפארט, אז עד הרבה אנחנו נחזור ללאומיות.
כן. לסיכום, דוקטור עמנואל נבון, במערכת היחסים בין יהודים לצרפת, האם אתה חושב שהפרשה הזאת, מה היו ההשלכות שלה בהקשר המאוד רחב?
תראי, בסופו של דבר, כזכור, דרייפוס זוכה, ואפשר בהחלט לומר שלקחת תחילת המאה ה-20, בהחלט אני חושב שהרבה יהודים צרפתים הרגישו שהצדק ניצחה ושאפשר לסמוך על מוסדות המדינה, והיהודים הצרפתים באמת התגייסו במוניהם לצבא במלחמת העולם הראשונה, חלק גדול מהם באמת הקריבו את חייהם לטובת צרפת, ובאמת גם אחרי מלחמת העולם הראשונה צרפת הייתה ממש מקלט עבור יהודים רבים ממזרח אירופה שראו בה מדינה, מדינת מקלט, מדינה של זכויות אדם, של חיים טובים. אבל מה לעשות, כאשר צרפת נפלה מול המתקפה הצבאית הגרמנית בקיץ 1940, אז היהודים בסופו של דבר נפלו קורבן של ההפסד הזה ושל שלטון וישי, שבמידה מסוימת גם שיתף פעולה עם הגרמנים, אז הייתה פה ללא ספק אכזבה מאוד מאוד גדולה, וברחבה היסטורית יותר רחבה, אנחנו רואים היום ב-2025 התחושה הזאת בקרב יהודי צרפת, שמרגישים נבגדים על ידי נשיא מקרון והמדינה, שבעצם מתכופפת אל מול דעת הקהל המוסלמי, והאינטרסים של צרפת בעולם הערבי, ופשוט שוב מרגישים נבגדים, ואנחנו רואים היום עלייה משמעותית מאוד מצרפת, עלייה לארץ, אבל גם הגירה לארצות הברית ולמדינות אחרות.
דוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה שהיית איתנו, ושפכת אור משמעותי ומעניין על פרשת דרייפוס, גם כסיפור היסטורי, ובעיקר עם ההשלכות לאורך השנים. תודה, ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב.
ואנחנו לפרסומות.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו היקרה דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב דבורה יקירתי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שבוע טוב, תודה לכם על הזכות. חודש טוב, נכון? תמיד אנחנו
אומרות? חודש טוב, כן, לגמרי.
את יודעת, זה חודש אב, אז אני היום חשבתי על זה שאם הופכים את האותיות, זה בא. אז אולי אנחנו נזכה לחטופים שיבואו.
כן,
ואני באמת מתרגשת לספר על עמותה שנקראת משעול החיים, שמי שמנהל אותה זה בן אראל.
חבר יקר, צריך לומר.
את יודע, הוא אמר לי היום שהוא מכיר אותך, אחרי ששאל, כן. חקרתי אותו על העמותה.
כן.
והעמותה הוקמה בשנת 2023, ואת יודעת, היא עמותה חדשנית, שהיא פועמת, היא פועלת בתחום הטיפול התומך. זאת אומרת שאנשים, אני לא אוהבת להגיד נוטים למות, אבל שהם בסוף דרכם, והם תומכים בהם, בבני משפחתם, והם כל כך רגישים לנושא, והם כל כך נותנים את הכל, הם מלווים את החולה, הם דואגים לשיתופי פעולה עם עמותות אחרות, כדי להביא את הטוב ביותר, בזמן כל כך קשה, למטופל ולמשפחתו. אני יודעת שהעמותה שמה לה למטרה לתת מענה הוליסטי לצרכים חברתיים, רגשיים ושל החולים, חולים בגירים, אנחנו מדברים מאנגל 18. קידום המודעות לצרכי החולים בסוף חייהם, בעיקר על האפשרויות של כל מיני טיפולים, הקשמת חלום אחרון לחולה ולמשפחתו, בעזרה מדהימה של חברת יוסי אמבולנס, שהיא נרתמה מתחילת הקמת העמותה לעזרת העמותה בכל דבר. אני חייבת לספר על סיפור שקרה ממש בשבוע שעבר, וככה הגעתי לעמותה והחלטתי פשוט לתת להם במה. פנתה אליי מישהי בשיחת טלפון בוכיה, שאבא שלה עומד למות, ככה אמרו לה כל הרופאים, הוא עדיין בימיו האחרונים, וכל מה שהוא רוצה זה לגעת במים עם כפות הרגליים ולהרגיש את החול ואת הרוח. תבין יהודית כמה החיים פשוטים, כמה הדברים הקטנים הקטנים כל כך משמעותיים לאדם. עכשיו התקשרתי לבן הראל, הוא פנה ליוסי אמבולנס, הם הרימו את זה תוך פחות משעה. עכשיו זה מאוד מורכב, זה לקחת אדם, זה חתימות, זה להכניס אותו למים, זה להביא לו זמר אמדורסקי שהסכים להתנדב ולשיר לו, אין עין שנשארה יבשה. ואני יושבת ואני חושבת, אני מסתכלת ואני אומרת, איך זה יכול להיות שבן אדם רוצה לחוש את המים ולחוש את הרוח ולחוש את החול, ואנחנו באמת צריכים לעצור שנייה לנשום ולהבין את המשמעות של החיים. ואני באמת שפו ענק לבן הראל, ודרך אגב הכל בהתנדבות.
ברור, הוא איש,
כולם שאלו כמה זה עולה ללא תשלום.
הוא איש מדהים, והוא באמת משקיע בזה את ממש. כל מרצו עם קבוצה של אנשים, ואני כל כך שמחה שאת נותנת את הבמה ומזכירה ואת הקרדיט כולו לאנשים שעושים בחירה לעשות למען האחרים לשם שמיים מלא.
ממש, כשהתקשרתי אליו, אתה צריכה לראות את ההתלהבות, בטח, תוך 10 דקות, מה צריך? ובאמת, אני חוזרת על זה אולי עוד הפעם, אבל זה נראה פשוט לגעת עם כפות הרגליים במים, להרגיש את החול ולהרגיש את הרוח, זה מה שרצה בן אדם שעשה כל כך הרבה בחייו, זה מה שהוא רצה בסוף ימיו. והעמותה פועלת בעזרת צוות של מתנדבים ומתנדבות רב תחומי, רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, וכל מי שרוצה באמת יכול להקיש של לראות באינטרנט עמותת משעול החיים, להתנדב, לתרום, כן. כל אחד מה שהוא רוצה בחלקו. שפו ענק, אני ליוויתי את זה, והתרגשות אדירה.
דבורה יקירתי, תודה רבה ושיהיה לנו שבוע מבורך.
שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה רבה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת דברים. ערב טוב לך.
ערב טוב, דברים, ספר חדש.
ספר חדש, שיהיו לנו בשורות טובות.
אמן. וואו, אולי יש לך ניגש.
כן, ניגש שבוע יותר. משמעותי, כן, ממש.
כן, גם ספר דברים, זה תמיד יוצא פרשת חזון, לפני תשעה באב, שיוצא ממש במוצאי שבת, יום ראשון. אבל אני דווקא רוצה להתחיל משלום הארצי, אם אפשר פעם.
וואו, בבקשה.
שלום הארצי, את יודעת, ב-1988, שלום הארצי, כותב את האלבום שלו, חום יולי-אוגוסט, מתאים לקיץ עכשיו. הוא הלך איתו לילוי להב, המפיק שלו, ולילוי להב מקשיב, הוא אומר, צריך לשפר אותו, נחמד, אבל יש עבודה. הוא כותב מוחק, כותב מוחק, מגיע אליו בשבת, בדיוק עם אותו דבר, עם אותו, בלי שינויים.
כן.
לוי להב, אומר לו, תשמע, זה פנטסטי, וכמובן שהכל היסטוריה. לימים הוא פוגש, אחרי הרבה שנים, יצא לו לטוס ביחד עם לוי להב, והוא אומר, לוי, אני חייב לשאול לך שאלה. אבל לבקשה, תשאל, אומר, אתה יודע, כשאתה כתבתי את האלבום, ביקשת ממני לשנות, לא שיניתי כלום, באתי לך בדיוק עם אותו דבר, פעם אמרת לי, ככה, ופעם שנייה אמרת לי, פנטסטי, איך זה קרה? ולוי להב אומר, זה לא אתה שהשתנית. זה אני שהשתניתי. את יודעת, הנושא הזה של השינויים והיכולת להשתנות, הוא נראה לי נושא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, משה רבנו. משה רבנו, אנחנו זוכרים אותו בתחילת הדרך בספר שמות, והוא אומר, אני כבד ערל שפתיים, כבד פה וכבד לשון, אני לא יודע לדבר. וכאן, הוא פתאום הופך להיות נועם כל כך גדול, שנושא נאום שמתחיל בתחילת ספר דברים, ומסתיים בסופו. תשמעי, הנה ראיה, אפשר להשתנות. אני חושב שגם העם כולו עובר שינוי. מעם של עבדים, הפך להיות עם במדבר ככה עם הרבה קוטראי, והעם הזה הופך להיות עם שמצליח להיכנס לארץ ולכבוש אותה, ולהיות עם, עם אמיתי. אפשר להשתנות. אני חושב שהסיפור הזה והסיכור הסיכוי הזה, איך משתנים, ושאפשר לשנות גם מציאות שנראית לנו כל כך לכאורה עבודה, זה עומד ביסודו של הספר. איך משתנים, נכון? זה השאלה שלנו?
כן, לגמרי.
אז כמה, באמת טיפים קטנים.
מה
הסוד? כן. דבר ראשון, לא להגיד אף פעם, אני לא. אני לא. רגע, חכה, תן צ'אנס, תפסיק לקבע את עצמך מראש. דבר שני, אני חושב נקודה מאוד חשובה, זה מוקד שליטה פנימי. תשאל את עצמך מה תלוי בי, ומה אני יכול לעשות, לא לזרוק את האחריות על אחרים, ולמה הם עשו לי את זה. אני חושב שצריך מודעות עצמית, מאוד מאוד חשוב. אני חושב שקריטי להתעסק באחרי זולת, לראות תמיד מסביבך, ולא להפוך עצמך למרכז. ואולי, קח משימות. תן לעצמך תמיד אפילו משהו קטן, ועוד משהו קטן ועוד משהו קטן, ופתאום הכל יכול להשתנות. אתה יודעת, אולי חום יולי-אוגוסט הזה של שלום ארצי, גם ממנו אפשר ללמוד פחת שבוע.
הרב איתמר חייקין, את הדברים שלך צריך להדהד כל יום, כל היום. תודה רבה על הדברים הללו, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, איציק אהרון אחראי על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב, כאן יהודית גריסרו. תחשבו טוב, שיהיה לנו חודש טוב ובשורות טובות, ואנחנו נשתמע פה בעזרת השם בשבוע הבא. ערב מבורך.